שיעור לרפואת הצדיק הרב כדורי יצחק בן תפחה ולרפואת התינוק אריק בן יוליה אברהם בן רבקה ולעילוי נשמת מאיר בן מנדל אפרים בן רחמן אבלין בת חביבה. השיעור הקודם היה אמור להיות על תפילין, ציצית, נדמה לי מזוזה. השיעור הזה הוא על תפילה. כיוון שהשיעור הקודם לא התקיים, אמרו לי שיש כזה מין מזג אוויר סוער ובטח אף אחד לא יגיע, אז שאני לא אגיע, לא הגעתי. בעצם גם היו אנשים, המספר שיש היום היה גם בשבוע שעבר. עם כל מה שהיה. כתוב, בבית אלוקים נהלך ברגש, ברגש. כמו שזה ראשי תיבות, לבית הכנסת הולכים ברגש, ברד, רוח, גשם, שלג, אין דבר שעוצר. אבל אני אראה לכלול את כל הנושאים ביחד, גם של שבוע שעבר עם השבוע ביחד. אני כבר שאלתי אתכם פעם מה זו אהבה, זוכרות? זוכרים? לא זוכרים? טוב, אני הגעתי אולי אנשים אומרים שאהבה זו נתינה ללא תמורה, ואני מוכיח שלא, לא ניכנס לנושא הזה משום שזה לא עיקר הנושא. אנשים אומרים שאולי אהבה זה רגש, זה גם לא נכון. משום שרגש מרגישים הכל, מרגישים אהבה, מרגישים שנאה, מרגישים צליטה, מרגישים חיבוק, מרגישים מחמאה, מרגישים עלבון, מי שלא מרגיש הוא אפתי. אבל אנשים מתרגשים גם מאוכל, ואומרים, ובאמת הם מתרגשים כשהם רואים אוכל. אני מאוד אוהב שוקולד, אני מאוד... מה הם עושים לשוקולד שהם כל כך אוהבים? הם מחסלים אותו. אז אי אפשר לומר שהם אוהבים את השוקולד, הם אוהבים שהשוקולד ישרת אותם עד כדי כיליון. אז מה זו אהבה? אהבה זו הבנה. והבנה זה לא הכוונה, כשאתה בא לפסיכולוג, הוא מבין אותך, אתה רואה שהוא מבין אותך בול, זה לא אומר שהוא אוהב אותך. אבל כשאתה מצפה, או את מצפה ממישהי, להערכה, להתייחסות, להתחשבות, ובמקום זה את מקבלת את ההפך. אתה מקבל את ההפך. אז עם כל אהבה שהייתה, פתאום אתה מתרגז. אם אז אתה יודע לעשות את החשבון ממה זה נובע, מה לוחץ לו? למה הוא מדבר כך? הוא הרי אוהב אותי. למה הוא מדבר אליי כך? בטח יש לו משהו כאוב. נלך לטפל בו, נראה מה אני יכול לעזור לו. הלב שלך, גם טקטית זה משתלם. משום שאם שני נהגים נפגשים אחד עם השני ספונטנית ואחד צועק לשני אידיוט, והשני אומר לו אידיוט שבאידיוטים, אז יש פה שתיים. אבל אם הוא עונה לו, סליחה, אתה צודק, לא התכוונתי, 95% נרגעים. אז אם אפשר לעשות את זה לנהג זר, אי אפשר לעשות את זה לאשתך, לבעלך, לחבר טוב, לחברה טובה. אבל הרגש, הרגש, זה מה שמקפיץ אותנו. והשכל אומר אחרת. אבל כשזה בא מהלב, זוהי אהבה. מאיפה בניתי את זה? ההסבר על זה בהרצאות הקודמות, אם תצפו בהם, יש את זה במאגר. של שורשים את ההרצאות הקודמות, ושם אני דיברתי על הנושא. מה שנוגע לעניין שלנו, מאיפה בניתי שאכן אהבה זו הבנה? חושב שהיה לי קשה. יש מצווה בתורה ואהבת את השם אלוקך, ואהבת לרעך כמוך, והמצווה הזו ניתנה כפקודה. איך אפשר לפקד על דבר של אהבה? או שבא לי או שלא בא לי. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אניח תפילין 18 שעות ביממה, שאני אתפלל 9 פעמים ביום, עוד כל מיני דברים. הוא רוצה שאני אתן צדקה את כל הכסף שהוא נתן לי. זכותו. אם הוא רוצה אפילו שאני אתן את הראש שלי, פקודה זה פקודה. ואכן הדין כך, שאם בא מישהו ואומר לך או להתנצר או למות, אתה חייב למות על קידוש השם, זה הרג ועל יעבור, זה פקודה. אבל לאהוב ולפחד, אי אפשר לפקד, או שבא לי או שלא בא לי, מסכימים איתי? נכון או לא? כשהרמב״ם מביא את המצווה, מצווה לאהוב את השם שנאמר ואהבת את השם אלוקיך, מצווה לראה את השם שנאמר ויראית מאלוקיך, אז הוא שואל את השאלה שלי, הוא מוסיף את השאלה כיצד, במילה אחת, כיצד, איך עושים את זה? איך אוהבים? איך מפקדים על אהבה? ואז הוא אומר, כאשר אתה תתבונן, שמיים לרום, ארץ לעומק, תראה את העוצמה, תראה את הטוב, תראה את החוכמה, תראה את כל מה שיש מסביב, אתה חייב להגיע לאהבה ולהירה. ממילא הבנתי שהפקודה היא, ואהבת והתבוננת. ברגע שתתבונן אתה חייב להגיע למסקנות. אתה יכול לחיות כמו פרה ברפת ולא להתבונן. הפרה ברפת מקבלת כל יום ג'קוזי. שהיא תהיה סטרילית. וכשהחלבן חולב אותה והוא שם עליה את הראש, היא עושה, נותנים לי צומי. ברצינות, חולבים אותה. כמה מיליוני אנשים נחלבים כך כל יום, על מילה טובה שהוא בכלל לא מתכוון? אמת או לא אמת? קצת להתבונן. אם אתה תתבונן מי ידיד, מי שונא, יש הרבה שונאים שמדברים אליך כל כך יפה. אתה צריך לדעת מי אוהב אותך, מי לא אוהב אותך. אם אתה הולך לעשות שגיאה, ואתה נעול על השגיאה, יהיה לך חבר שימנע אותך עם כל הכוחות, ויצעק עליך ויצפות אותך, אל תעשה את זה. אז תגיד שבגלל שהוא צומת אותך הוא שונא שלך? רק בגלל שהוא אוהב אותך הוא עושה לך את זה. אם הוא היה שונא, הוא היה נותן לך ליפול. לכן אתה לא יכול לשפוט בלי להתבונן. אז אם ואהבת, זה נקרא והתבוננת, ואהבת את השם אלוקיך והתבוננת, אז ואהבת לרעך כמוך זה והבנת. יש לי על זה הסבר, וכפי שאמרתי, במה שיש במאגר תמצאו את זה, אבל אני רוצה להתמקד על הנושא של אהבת השם. איך מתבוננים? מהי ההתבוננות? אני עברתי פעם ברחוב, הייתי צריך כתובת, והיו שם שתי נשים. לא ידעתי, שכונת התקווה, רחוב הבוסם, המספרים, אחת סטרי לפה, אחת סטרי לשם, הייתי צריך איזה בית אבלים. עמדו שתי נשים בפינת רחוב, ולא היה לי את מי לשאול, רק אותן. נעצרתי, שאלתי, והם נתנו לי את הכתוב. אבל אני לא יכול לעצור ולא להגיד משהו. היה לפני 20 שנה כמעט. שאלתי, האם אתם מרגישות שהמדינה הזו מתמוטטת? כבר אז יכלו להרגיש. התשובה שלהן הייתה, וכי מי לא מרגיש? מה אתן עושות שהמדינה לא תתמוטט? בלי להתבלבל, הן אומרות לה, ומה אתה מציע? אומרת להם, אני רוצה לשאול אתכם שאלה ושתענו לי בצורה אובייקטיבית. מישהו הזמין אתכם לכוס קפה, עוגה, גלידה, ערך לכם שולחן נאה, כלים נאים, עוגה טעימה, גלידה טעימה, קפה טעים, אכלתם, שתיתם, האם אתן מגיבות משהו? ברור, כל הכבוד, מה המרשם, וזהו, ו... אם הייתם אוכלות ושוטות, וקמות והולכות בלי להגיב, איך הייתן מגדירות את עצמכם? לא מנומסות, לא מתורבתות. אכלתם היום, שתיתם היום, אמרתם תודה למישהו, אתמול אכלתם? שלשום אכלתם? לפני שבוע אכלתם? לפני חודש אכלתם? אמרתם תודה למישהו? אתם אוכלים ושותים כל יום. מאות אלפי אנשים אוכלים ושותים ולא אומרים תודה. פלא שהמדינה מתמוטטת, פלא שהיא קיימת. התגובה שלהן הייתה מאוד חריפה. כועסות עליך. שותי, מה קרה? תגיד, יש לך כזו אמת פשוטה בכיס ואתה שותק? אתה לא אוסף אלפי אנשים? לכן, מאז, הם גמרו אצלי שלב. קוראים לי למקום, לא משנה לי כמה אנשים באים, 2, 3, 4,000, אותו דבר. כשקוראים לי, אני בא. שום שם צודקות. בעצם אברהם אבינו עשה את אותה הפעולה. הוא הקים אוהל במדבר, וכל מי שעבר הוא נתן לו לאכול ולשתות, לישון, ליווה אותו, וכשאמרו לו, תודה, 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 אמר לי, אתם אומרים תודה? תגידו לי מי שהכל שייך לו, תגידו לזה שנתן לנו את הכל. תודו לו. ואז הוא פתח להם את הראש שיש לעולם בעל הבית. אבל מה אומר הרמב״ם? תעשה תרגילי חשיבה. תעשה תרגילי חשיבה. איך עושים תרגילי חשיבה? אז אני אספר לכם סיפור. שההתחלה היא ריאלית, ואחר כך אני מתחיל לדמיין, ואני אגיד לכם מתי אני מתחיל לדמיין. להורים שלי היה בית מלון בנתניה, קראו לזה מלון העצמאות. זה בכיכר העצמאות. אני הייתי אצלהם במלון כל שנה, בערך 5-6 שבועות, מתחילת הסליחות עד תחילת חשבן. אין לי קביעות, הייתי יחד עם גיסי שיהיה בריא, היינו החזנים בימים הנוראים. בילינו איתם את החגים עם ההורים. לא היה לי מקווה טהרה בקרבת מקום, אבל הים היה ממש למרגלות, אנחנו הים. אבל לא יכולתי לרדת לים באמצע היום, זה היה חוף מעורב. אבל לפנות בוקר היה ריק. כשאני הייתי רוצה ללכת לטבול, הייתי הולך לפנות בוקר. יום אחד אני יורד לים לפנות בוקר, הרבה מדרגות לרדת שם, הרבה. ואני מגיע לשפת הים, ואני עדיין לבוש, ואני מסתכל על הים, על הגודל שלו, זה גודל של ים, מאות, אלפי קילומטרים. ואני מסתכל על עצמי, ואני אומר, זה בריאה של בורא עולם, ואני בריאה של בורא עולם. תראה את הגודל, תראה את העוצמה, תראה כמה אני קטן. התגמדתי. אני מסתכל שמאלה, אני רואה את הערים הגבוהים, הערים. נכון שזה דומם, אבל זה בריאה של בורא עולם, תראה איזה גובה ואיזה אני קטנצ'י כזה. ופה אני מתחיל לדמיין. פתאום אני רואה מרחוק צורה של אדם בגובה של 100 מטר רוחב 50 בא מולי. אני רוצה לברוח מרוב פחד. אבל התאבנתי, לא יכולתי לזוז. לא עברו שניות עם הפסיעות שלו והוא כבר עומד לידי. הוא תופס אותי בחולצה, מרים אותי כמו שמרימים חתלתולה. שם אותי על כף היד ואומר לי, אריה, אתה רוצה שנהיה חברים? אני התוששתי במקום ואמרת לו, מה אתה מתכוון? מה זה אומר? מה אתה נותן לי? מה אני נותן לך? מה זה חברים? זה הדדי. למה התכוונת? הוא אומר לי, יפה שאלת. אני אתן לך מזון, בריאות, שמחת חיים, ביטחון. מה עשה לי רשימה של כמה אלפי דברים שהוא הולך לתת לי? ואמרתי, ומה אני צריך לתת כנגד? אתה חייב לדעת שקיבלת את זה ממני. אז ממי קיבלתי אם לא ממך? מה פירוש שאתה חייב לדעת ממי? ודאי שקיבלתי ממך. לא, אני אשים לך דמי שיתמתם אותך, שיתרטר אותך, ישגע אותך, יגיד לך שלא קיבלת ממני. ואם אתה תהיה חזק ושתדע שקיבלת רק ממני, זה מה זה ההסכם בינינו. אני כבר ראיתי כאלה דברים. בארצות הברית, כשאתה שואל כתובת, כל אחד יגיד לך את הכתובת, בין אם הוא יודע, בין אם הוא לא יודע. אז אתה יודע, שם אתה צריך לשאול לפחות שלושה אנשים, בשביל לוודא אם אמרו לך נכון. הייתי פעם בבית חולים, היה חג, הייתי צריך לעלות שם לחולה 11 קומות בלי מעלית. עמד איזה נער קושי בן 20, ואיש ביטחון בן 50. ואני ניגש אליהם ושואל מה הדרך לעלות, הכל מעליות, איפה אני אגיע ברגל, זה חג, אני לא נוסע במעלית. הקושי אומר לי דרך, ואיש הביטחון אומר דרך אחרת. אני חשבתי, קושי בן 20 ואיש ביטחון בן 50, מי יכול להיות יותר אמין? בטח איש ביטחון. אני הלכתי ושמעתי בקולו, הייתי עם עוד מישהו, נתקענו בין שתי קומות שלא היה שום כניסה, רק דלת אמרג'נסי, דלת, ואם הייתי פותח אותה היא הייתה מצפצפת, וזה אסור לי לעשות בחג, ונשארתי תקוע בין שתי קומות עד שמצאתי איזה דלת צדדית והגעתי לאיזה מחלקת יולדות, ומשם יצאתי, מצאתי את הדרך לחדר המדרגות, ואני פוגש שם את האיש ביטחון עם השחור. הקושי הזה לפני כן צחק ככה, שהוא שמע מה שהוא אומר לי, הוא צחק. איך אני פירשתי את הצחוק שלו? הוא רצה לסדר אותי, עכשיו הוא שמע, אז הוא אמר לי את האמת, לכן הוא צוחק על זה שהוא רצה לסדר אותי. אבל בסוף ראיתי שהאיש ביטחון סידר אותי, ואני פוגש את שניהם, ואני שואל את האיש ביטחון, תגיד לי, למה התאית אותי? הוא מסתכל עליי עם פנים חמורי סבר, אני חייב לך משהו? והקושי צוחק. ככה נראה למעלה. מתאים אותנו, מתאים אותנו, איזה הטעיות מתאים אותנו. אומרים חז"ל, יורד ומסית, עולה ומסתין, ובסוף הוא צוחק מאיתנו היצר הרע. משגע אותנו, משגע לנו את השכל, ובסוף הוא צוחק עלינו. לכן הוא אמר לי, אני אתן לך מישהו דמי שיתאה אותך, ויגיד לך שהוא נתן לך הכל. אם אתה תהיה חזק, ואתה תדע שאני נתתי לך ולא אחר, זה מה שאתה משלם. אז שאלתי אותו, עכשיו זה נראה לי מדי כבד. אם אתה אומר לי שתשים לי דמי, איך אני אעמוד בזה? אז הוא עונה לי, אתה חברמן, אני אוהב אותך. אתה מדבר לעניין. אבל אני אתן לך עצה. כל מה שאתה מקבל, תגיד תכף ומיד תודה רבה שנתת לי. תזכיר את השם שלי ותגיד לי תודה רבה שנתת לי את זה, אז לא תשכח שאני נתתי לך. אתה מקבל תפוח עץ, תגיד ברוך אתה השם, כאילו מלך העולם בורא פרי העץ. קבלת בננה, ברוך אתה השם אלוקינו בורא פרי האדמה. פתחת את העיניים, תגיד ברוך אתה השם פוקח עברי. הזזת ידיים ורגליים, ברוך אתה השם עתיר אסורים. כך על כל דבר תברך. תודה לי. מה זה תודה לי? מה זה הודעה? הודעה זה וידוי. אני מודה שקיבלתי ממך. ברגע שאתה מודה שקיבלת ממני, באיזשהו מקום, רגשית, זה מחייב אותך. אתה לא יכול רק לקבל בלי לתת. אם קיבלת ממני, זה סיפור אחר. אבל תודה, תודה ממי קיבלת, אז לא יהיה לך קשה. ועכשיו אני רוצה עוד משהו. אני רוצה שרק אני חבר, אתה חבר שלי, אני חבר שלך. אני לא לוקח חבר אחר, רק אותך. אתה לא לוקח חבר אחר, רק אותי. אני בגלל שסבא שלך ואבא של סבא שלך וכל אלה, הם היו איתי חברים טובים, אני החלטתי לקחת אותך לחבר. אבל אתה לא לוקח מישהו אחר, רק אותי ואני רק אותך. בסדר? אבל אני רוצה לעשות הסכם. ואני רוצה שההסכם הזה יהיה כתוב. שאם אתה מעיז לעבור למישהו אחר, תשלם מחיר. ובהסכם כתוב, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אומר האור החיים הקדוש כך. גם אם היה שתיים, כיף לנו שהוא שלנו. שמע ישראל, תקשיבו יהודים, השם אלוקינו שלנו. גם אם היה שתיים, כיף לנו שהוא שלנו. מה עוד שאין רק אחד, השם אחד והאחד הזה הוא שלנו. ומאמר מוסגר, אני רוצה שתבינו מה נקרא שלנו. מה, הוא לא של כל העולם? הוא גם של הכלבים והחיות והבהמות, הם של כולם. מה זה רק שלנו? כשעם ישראל עמד במעמד הר סיני וקיבל את התורה, ויום אחרי כן הם כבר עבדו עבודה זרה, הם עבדו את העגל. אלה אלוהיך ישראל. הם סטו מהדרך ביום. באו, הביאו להם משהו אחר והם התבלבלו וכבר אמרו אלה אלוהיך ישראל. הקדוש ברוך הוא רצה למחוק אותם, משה רבינו. עמד בתפילה וארגן שהקדוש ברוך הוא ישאיר אותנו בחיים. אבל העונש היה, אני שולח מלאך לשמורך בדרך. זאת אומרת, מי שינהל אותנו, אנחנו מחויבים למלאך. פקיד של הקדוש ברוך הוא, אני די מלאך, אל תמר בו, הוא לא יישא לפי שכם, לא כדאי לכם להתחיל איתו, אתם צריכים להיות הפתק. עם המלאך הזה אין חוכמות. זה מלאך, זה פקיד. זה העונש. מה הייתה התגובה של משה רבינו? לא רוצה. אם אתה לא בא איתנו, תרד מהנושא של המלאך. אם אתה לא בא איתנו, אני נשאר תקוע פה, אני לא זז מפה. שנאמר, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה, תשאיר אותנו פה. טוב, הקדוש ברוך הוא הסכים לו. אז הוא אומר, אבל אני רוצה עוד משהו. רק איתנו, ולא עם הגויים. למה הוא התכוון? אומר הרמח"ל, הוא התכוון על השגחה פרטית. שלנו תהיה השגחה פרטית, לא על ידי מלאכים, ולגויים לא תהיה השגחה פרטית. כשאני ניסיתי להבין איך להגדיר השגחה פרטית, אנחנו לא חושבים על זה מספיק, אני הגדרתי את זה כך. איך קוראים באנגלית לחדר טיפול נמרץ? איך קוראים? אמרג'נסי רום? לא. אמרג'נסי רום זה חדר עזרה ראשונה. חדר טיפול נמרץ קוראים אינטנסיב קר רום. נתרגם אינטנסיב קר, חדר השגחה אישית. ואכן בחדר כזה החיות עומדות 24 שעות ליד מוניטורים, וכל תנודה קלה בנשימה הן רואות ומשגיחות על זה 24 שעות. 60 דקות בשעה, 60 שניות בדקה משגיחים. ברגע שאתה עברת ניתוח והתאוששת, ומעבירים אותך למחלקה, בחדר ההתאוששות, באינטנסיב קרום, משגיחים עליך. אבל ברגע שעברת למחלקה, אתה יכול לפעמים ללחוץ בפעמון חצי שעה, אחות, 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 ואף אחד לא שם אליך. בשטח או לא בשטח? אנחנו בחדר השגחה אישית והגויים במחלקה. הבנתם את ההגדרה? נשמע טוב? מה? למה המצב יותר קשה? זה חדר השגחה אישית, אינטנסיב כערום. למה משה רבינו רצה שלגויים לא תהיה השגחה אישית? מה היה אכפת לו? למה הוא לא פרגן להם? מבינות השאלה שלי? התשובה היא, משה רבינו היה רואה נאמן. הוא ידע שהגויים ירצו תמיד לחסל אותנו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד עמד עלינו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. כולם בכל הדורות, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. רק הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, לכן אנחנו צריכים השגחה אישית. אני עקפתי בשנת סמך א' סמך ב', היו 8,500 ניסיונות לפיגועים, ופחות נפגעים מאשר מתאונות דרכים באותה תקופה. והיום כמה קסמים נופלים וכמה נפגעים יש, עובדה בשטח או לא עובדה בשטח? מה היה קורה עם ההכנות שלהם לפיגועים? זה מתפוצץ בבית חרושת בדרך פה, שם בדיוק לא עבד. למה? משום שיש לנו השגחה אישית, יש לנו מטפלת. אם גם להם הייתה השגחה פרטית, אוי ואבוי היה לנו. ודווקא משה רבינו הרועה הנאמן שהוא רצה שלא ניכחד, אז הוא ידע שהוא חייב את התנאי הזה, ואם לא, הוא לא זז. הוא רצה שתהיה לנו שמירה. מי שקצת יעיין, צריך להיות עיוור. מלחמת השחרור היה בדרך הטבע, מלחמת קדש הייתה בדרך הטבע, מלחמת ששת הימים הייתה בדרך הטבע, מלחמת יום הכיפורים הייתה בדרך הטבע, גם שזה היה מחדל, אבל מה היה אמור להיות המחדל? הדרך הייתה פתוחה, טבריה, עד באר שבע. תראו לכם, ארמיה מצרית מגיעה לבאר שבע, איפה אנחנו היינו היום? אנחנו היינו פושטים את הנעליים ובורחים, גיבורים גדולים. זה ניסי ניסים, הסקדים, 39 סקדים והרוג אחד. וגם עד היום, אנחנו חיים על ניסים, בצורה שאנחנו חיים פה יחד עם הערבים, וכמה שהם שונאים אותנו, זה נס גלוי שאנחנו קיימים. אני לא מדבר על סדאם, שבשעתיים וחצי יכל לגמור עם הביולוגי והכימי את המדינה, אבל אני אומר לכם שהיה לו. מבטיח לכם שהיה לו. והאיום של איראן הוא לא איום. אני אומר שבמדינה הזו אין כופרים. במדינה הזו יש מאמינים וסתומים. אבל לא סתם סתומים. סתומים לאללה מה שקוראים. איזה סתומים. מי שלא מבין שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו שמירה מיוחדת. למה הוא גר פה? זה המקום הכי מסוכן בעולם בדרך הטבע. המקום הכי מבוקש והכי מסוכן. אם יש לסדם בעיות עם קביעת, אז אנחנו על הכוונת? אנחנו הכפרה? לא עשינו לו שום דבר. ואיראן לא צועקת שאנחנו על הכוונת? מכאן לא יגרשו אותנו כבר. זו התחנה האחרונה. מכאן לא יזיזו אותנו. יהיו אנשים שיזוזו לבד. אולי הרבה יפחדו ויברחו. אבל מי שבאמת אוהב את ארץ ישראל, מי שבאמת שייך אליה, לא יברח, יישאר פה. ולא יקרה לו כלום, משום שהשם שומר עליהם. זו השגחה אישית. שמעתם מה נקרא? שמע ישראל, השם אלוקינו שלנו. ואין שתיים, רק אחד. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודך. והיה עם שמוע. ונתתי מטר ארציכם בעיתו יורה ומלכוש, ואספת דגניך ותירושך ויצריך, ונתתי עשב ושדך לבהמתך, ואכלת ושבעת. אבל ישמרו לכם, אתה רואה כמה אתה קטנצ'יק, נמלה, אתה רואה אותה על כף היד שלי? ישמרו לכם, פן יפתה לבבכם. וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, וחרה אף השם בכם ועצר את השמיים לא ימתה, ואדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהירה מעל הארץ הטובה. צ'יק וגמרנו, ואתם אינם. תזכרו את ההסכם, זה ההסכם, וההסכם הזה רשום על קלף בשתי קוביות שחורות עם רצועות. תשים אחד על היד, שהיד שלך לא תלך נגד ההסכם. שים אחת על הראש, שהמוח שלך לא יחשוב נגד ההסכם. גם אני אעשה לעצמי כאלה שתי כזה זוג תפילין. בתפילין שלי יהיה כתוב את ההתחייבויות שלי. מי קמך ישראל גוי אחד בארץ, את השם אמרת היום והשם אמירך, אני לוקח אותך, אתה לוקח אותי, לתתך עליון על כל הגויים. אותם ארבעה פרשיות שיש בתפילין, מה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, ומה שאנחנו מבטיחים לו. הוא לובש תפילין ואנחנו לובשים תפילין. קשר תפילין הראה לעיניו תמונת השם לנגד עיניו. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, מה הוא אמר לו? אני אראה, הוא הראה לו קשר של תפילין. נמצא שהתפילין זה חייב להזכיר לנו את ההסכם. עכשיו הוא אומר, תראה, בתפילין יש לך ארבע פרשיות, שמע והיה עם שמוע קדש והיה כי הביאך. אני רוצה עוד משהו. אני רוצה ששתיים הפרשיות, שמע והיה עם שמוע, תכתבו על קלף, תקפלו את זה, שים את זה על כל דלת, על כל שער, על כל כניסה. וכתבתם והיו שרתם לאות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אתה חייב לשים. למה? כשאתה יוצא מהבית, שים יד על המזוזה ותזכר בהסכם. אמרתי פעם ליד בית חולים רמב״ם, ראיתי קיוסק, ראיתי שם מישהו מחר סנדוויץ'ים ומציץ מהסנדוויץ' בשר לבן. בשר לבן זה בשר חזיר. נבהלתי, נחרדתי, שאלתי אותו, מה אתה עושה? מה אתה מוכר? הוא אומר, כל בוקר אני מנשק את המזוזה. אמרתי לו, ברצינות, אתה יודע מה שכתוב במזוזה הזו? שאם אתה תעשה כאלה דברים, כתוב שהשם יעשה לך צ'יק, ועבדת מהירה. על מה אתה מנשק את המזוזה בשביל ללכת להרגיז את הקדוש ברוך הוא? באותה המזוזה כתוב גם, ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורה ומלכוש, כתוב ההסכם, אבל כתוב גם הצד השני, כתוב, ועבדתם מהרה, אם לא תשמעו, תעבדו מהרה מעל הארץ הטובה. אחר כך הוא אומר, אני רוצה עוד משהו. אני רוצה שבבוקר ובערב תקריאו את ההסכם בפני כל הציבור, כמו מלך שולח מכתב לנתינים שלו, הוא רוצה שיקריאו את המכתב בפני כולם, אז בוקר וערב אתם מקריאים את ההסכם לפני כולם. לכן אנחנו אומרים בבוקר קריאת שמה, ובערב קריאת שמה, בשוך, בך ובקומך. וכך כתוב בתור שולחן ארוך, שזה פרוסטגמה דמלכה, זה מכתב מהמלך, מה שמקריאים לכל הנתינים. נשמע טוב, נכון? אני רוצה עוד משהו. אני הייתי רוצה לתת לך כרטיס ביקור. גם התפילין זה קצת כרטיס ביקור. רבי אליעזר הגדול אומר, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. איפה הם רואים? זה תפילין של ראש. את השין יש על הבית, את הדלת יש, את הדלת ואת היוד יש בקשר. שין דלת יוד נמצא בתפילין. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, ידעו לפחד ממך. גם חילונים, שהם רואים לעבור, אנחנו רגילים בבני ברק, לעשות כמו שכתוב בשולחן ארוך. ואנחנו הולכים עם הטלית והתפילין לבית הכנסת. לא יקרה שמישהו לא יעצור את המכונית כשהוא רואה יהודים טלית ותפילין. עצור רואים יהודים טלית ותפילין, זה עושה משהו בלב. אבל וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אבל אני רוצה לתת לך כרטיס ביקור. לא טישורט עם חתולים זמרים פה, לא, לא. אני אתן לך משהו אחר. אני אתן לך בגד שהשם שלי יהיה כתוב עליו מלפנים ומאחור. שכולם ידעו שאתה שייך אליי. וזה הבגד של הציציות. יש לנו בציציות 10 קשרים, 5 ו-5 זה 10, ו-16 חוטים, 8 ו-8 ו-16, 10 ו-16 זה 26, זה שם הוויה, י' ק' ו' ק' זה 26. יש לך שם הוויה מלפנים ושם הוויה מאחור. כשאתה עושה עבירות, אתה הרי לא מלאך, אתה עושה עבירות. מכל העבירה שלך יוצא מלאך הבלה. ואלה מתנקמים בך. הם לא יכולים להיכנס אליך הביתה, המזוזה לא נותנת להם. שדי שומר דלתות ישראל, שומר לך על הבית. שומר לך על הבית, יש לך בית של קדושה, של טהרה. לא נכנסים שם מחבלים. אבל כשאתה יוצא מהבית, מחכים לך בפינה. מחכים, עורבים לך. רק תצא מהבית, יטפלו בך. כשהם רואים אותך לצאת מהבית, עם תלית ותפילין, ועוד אתה שם יד על המזוזה, כולם מתנפנפים לצדדים, ועושים לך דרך לבית הכנסת. כאשר אתה מגיע לבית הכנסת, אז באים כאילו, שיש להם כניסה. איך אמר אדמור מרוז'ין זצ"ל, אסרו אותו בבית הסוהר, משום שהוא היה מלכות, והלשינו עליו. אז הוא צחק אז, הוא אמר, ראיתי תמיד בפסוק שהיצר הרע הוא מלך זקן וכסיל, ואני ראיתי שהוא מסדר את כולם, למה קוראים לו טיפש? עכשיו אני מבין, אותי שמו פה בכוח בבית הסוהר, ואני פה. אבל למה יצר הרע בא אליי גם לפה? אף אחד נכניס אותו לפה. טיפש, מה אתה הולך לבית הסוהר למקום שלא מכניס, שלא התבקשת לבוא לשם? הוא רצה להגיד את זה בתור שהיצר הרע מגיע לכל פינה. ואז הוא מנסה לטרטר לך את הראש, לא לתת לך להתפלל, לא לתת לך להתרכז. יש לך שם מילים עצומות, מי שמעיין בפסוקים שאנחנו אומרים, זה משהו אדיר. אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על השם אלוקיו, עושה שמיים וארץ. הללו כל הים. שבו. הללו בתוף ומחול, במינים ואוגב. בחורים וגם תולות, זקנים עם נערים, יעללו את שם השם. אתה מדבר על דברים שהשם נותן, נותן מספר לכוכבים, כולם בשמות יקרא. אתה מדבר על דברים שאתה מספר עם מי יש לך פה עסק. למה צריך את זה? אם הדרך זרועה עם גדרי תיל של כל מיני מחשבות שבאים לטמטם לך את המוח, אתה צריך לקחת מזמרה ולעשות לך דרך לעבור. מהי המזמרה הזו? פסוקי דזמרה. כשאתה אומר פסוקי דזמרה, הם המזמרה שהם עושים לך את הדרך. זה להחריט את כל הקוצים הסובבים את השושנה העליונה, אתה עושה דרך. אבל נתנו לך להגיד לפני פסוקי דזמרה, ברכה ברוך שאמר, שדרך אגב כתוב בשולחן ערוך, שזה פתק שנפל מהשמיים, ושלחו לנו מהשמיים את תפילת ברוך שאמר. אז אתה אומר ברכה לפניה, פסוקי דזמרה, והשתבח, זה ברכה אחריה, מלך מולל בתשבח. חיתכי עלומים, מולל בתשבח. סגרת, נושא, עכשיו מתחיל סיפור חדש. עכשיו אתה אומר, ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, יוצר אור, ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. אתה מאיר לארץ ולדרים עליה, אנחנו יודעים, השמש לא רוצה, כל בוקר השמש מתעקשת, לא רוצה לצאת להעיר. לכאלה אני אצא להעיר, מגיע להם ברצינות. אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא מכריח אותה לצאת. משום שהקדוש ברוך הוא רחמן, הוא נותן לנו צ'אנס. הוא לא מוכן לוותר. הוא נשבע! לכן אמור חי אני נאום השם אם אכפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכה וחיה, הוא נשבע. וכל בוקר הוא מכריח את השמש לצאת המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמי. רק בטובו הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. הוא לא חייב. לפי הקריטריונים אנחנו לא בסדר. יש לו איתנו הסכם. אבל הוא ברחמים נותן לנו את זה. רק בטובו הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. אנחנו ממשיכים. איך שהמלאכים משבחים אותו, כולם אהובים, כולם ברורים, וקרא זה זה ואמר קדוש קדוש. איזה מערכת יש בשמיים. מי שהיה פעם באנגליה, בלונדון, והלך לראות את חילופי המשמרות בארמון המלכה, לא מבין מה קורה פה. כולם נעמדים ככה, נעמדים ככה. מה ברצינות? והולכים, הכל מסודר. יש פה מלכה! יש פה מלכה! אבל כשבשמיים המלאכים עושים את הדברים הללו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים, תתברך לנצח צורנו מלכנו ועלינו בורי קדושים, זה המלאכים יוצר משרתים, מאשר משרתיו כולם עומדים ברום עולם, ומשמיעים בירה יחד בכל דברי אלוהים חיים ומלך עולם, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים, וכולם עושים באימה ובירה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתארה, בשירה ובזמרה, ומברכין ומשבחין ומפארין ומעריצין, את מי? את שם האלך, שם המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים באהבה רשות זה לזה מה? להקדיש ליוצרה מנחת רוח בשפה ברורה ובנעימה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה עונים באימה ואומרים ביראה קדוש! 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 השם צעקות מלוך לארץ מה זה כולם כאחד? אומרים חזל, שאם מישהו יקדים, הוא נשרף מיד. מישהו מהמלאכים יגיד שנייה אחת קודם קדוש, הוא מיד במקום נשרף. הם חייבים לקבל רשות זה מזה. בלי רשות? שואל החפץ חיים מה קורה למי שמאחר? אומר, אין כזה דבר, אף אחד לא מאחר. ככה אומר החפץ חיים. אין מאחר, אין מאחר. רק... מישהו עלול להקדים, הוא יישרף מיד. חייב להיות רשות. עכשיו, איפה המלאכים ואיפה אנחנו? הם, מותר להם להגיד פעם אחת בחיים קדוש. ואנחנו יכולים להגיד כל יום שלוש פעמים קדוש. את הקדוש שאנחנו אומרים לפני תפילת עמידה, את הקדושה שאנחנו אומרים בתפילת עמידה, ואת הקדושה שאנחנו אומרים בהובה לציון. אז אנחנו יכולים ללכת לעוד בית הכנסת וגם שם להגיד קדוש. שיש לנו אין למלאכים אבל בסדר הסדר הזה שיש לנו הסדר הזה מדבר הסדר הזה אומר הוא אומר ואומרים בירא קדוש לאל ברוך נעימות איתנו למלך אל חי וקיים זמירות יאמרו תשבחות ישמיעו כי הוא לבדו מרום וקדוש הוא פועל גבורות הוא מצמיח ישועות הוא זורע צדקות מצמיח ישועות בורא רפואות דרך אגב, בורא רפואות זה המעלה השמינית. גם הברכה בעמידה על הרפואה זה השמינית. אומרים שאורח יכול להביא רפואה. אורח זה אור חטא, האור השמיני. ולכן אורח מביא רפואה, ולכן זה שם הכל מסודר על המילים. ואתם יודעים, בתור שולחן ערוך סופרים את האותיות, זה לא סתם מילים. זה הכל ספור מאורגן, המנסחים הכי נפלאים בעולם ניסחו לנו את זה. וכך אומר הרמב״ם, שבעצם היה מספיק שבן אדם יגיד, ריבונו של עולם, תיתן לי ככה, אבא לתעשה לי. אבל כיוון שלא כולם יודעים לדבר יפה, אז באו ותקנו לנו שפה מהוקצעת, מדוברת, שהדברים שלנו יהיו לעניין. הרמב״ם מחזיק שתפילה זה מצווה מדאורייתא לפחות פעם אחת ביום, אבל לפי הרמב״ם אפשר לצאת ידי חובה על ידי בקשה שהוא מבקש מהקדוש ברוך. באו חכמים, תקנו לנו סדר תפילה, אבל הם עשו את זה, אומר הרמב״ם, כיוון שלא כולם יודעים לדבר. לא כולם יודעים להציע דברים. אז סידרו לנו סדר איך להציע את הדברים, והכל מאורגן. אחרי שגמרנו ברוך אתה השם יוצר המאורות, מה אנחנו אומרים? אהבת עולם אהבתנו השם אלוקים, אהבה רבה אהבתנו. פעם רציתי להגדיר מה זה נקרא אהבת עולם. אם זוג התחתנו מתוך אהבה עצומה, אהבה לא סתם, אהבה אמיתית, לא פועל השתיק, אהבה. יום אחד הבעל רואה שהיא מגיעה מאוחר הביתה ויוצאת מרכב של אדם זר, והוא שואל אותה, מי זה? איפה היית? ותענה לו, מה זה עניינך? ואם אתה עושה את זה פעמיים שלוש, הוא ימשיך לאהוב אותה? מה אתם אומרים? ימשיך לאהוב אותה? מה? אם היא תעשה לו הרבה פעמים את התרגילים האלו, ותגיד לו, מה זה עניינך? לא רוצה לספר לך, הוא ימשיך לאהוב אותה? מה? רק אם הוא פרייר, נכון? איזה תרגילים אנחנו עושים לקדוש ברוך הוא, הוא ממשיך לאהוב אותנו? לאן אנחנו לא הולכים? לבודה, לפה, לשם, למריג'י ול... צ'ינות ותאילנד. וואי, מה שאנחנו לא עושים. לא מספיק לנו כל הרחובות פה וכל... לאן שאנחנו לא מגיעים, והוא ממשיך לאהוב אותנו. ואהב גם זאת... ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. הקדוש ברוך הוא לא יפר את הברית, הוא הבטיח לנו כי לא תשכח מפי זרו, ועם ישראל יהיה חי וקיים לעולם. אף אחד לא ימחוק אותו מהמפה. כמה אנחנו אחוז מהאנושות? 0.0001? ואיזה תפקיד אנחנו משחקים בעולם? וכולם רוצים למחוק אותנו, מישהו הצליח? איזה אימפריות ירדו מהגלובוס ואנחנו נשארים? אני עוד זוכר את אנגליה כאימפריה, כשאני באתי לארץ ב-39, וכשאני הייתי ילד, אני זוכר זו הייתה אימפריה ענקית. איפה הם לא שלטו? ליד קנדה ופה ושם. מה הם היום? ארץ קטנטונת. אימפריות ירדו מהמפה. עם ישראל חי וקיים לעולם. יישאר קיים לעולם. זו הבטחה. אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו. חמלה גדולה ויתר רחמלת עלינו אבינו מלכינו. למה? בעבור אבותינו שבטחו בך. מה זה אבותינו שבטחו בך? הניסיונות של אברהם, יצחק ויעקב, יוסף וכל אלה. מה עושה ניסיון? אם זוג חיים יפה, כמה זמן לוקח היום מהחופה עד התקל הראשון? מה? ירח דבש זה כבר הרבה היום. אומרים שסופרים את הצ'קים, נכון? אמן? אבל אם יש חודש נפלא, זה גדול היום בסטייל של היום? כן? חודשיים, או שלושה חודשים פרס נובל, נכון? עכשיו, אחרי שלושה חודשים, זה לא משנה הבעל או האישה, אבל נקד במקרה הזה הבעל, נכנס הביתה כזה חמור סבר, פנים חמוצות, כעוס. מה התגובה של האישה כשהיא פותחת את הדלת ורואה את זה? ניתן לכם שתי תסריטים. תסריט מספר אחד, מה הצעקות הולך לתת לי זה? מי הוא בכלל? מי אבא שלו? תכף נפתח לגיליון אישום של 80 סעיפים. על כל בירה, על כל סודה, על כל מילה. וואו. הוא אומר בום ויונה לו טרח. בום טרח, בום טרח. הו! יש את זה בשטח או אין בשטח? לאן הלכו שלושה חודשי אהבה? פרצוף חמוץ אחד? מה הייתה הבעיה? יכול להיות שכבר אמרתי את זה בקודמים לנושא של אהבה. מה הייתה הבעיה? הוא הבין את עצמו והיא הבינה את עצמה. הוא אמר, אחרי שלושה חודשים שהייתי כל כך חמוד, אם אני בא פעם עם פרצוף חמוץ, היא צריכה לרדת עליי? לא יכולה להגיד לי, חמודי, מה קרה לך? מה היא חושבת? אם קרה לך משהו, בדיוק אליי אתה בא עם פרצופים חמוצים, אתה לא יכול לבוא דוגרי להגיד לי, למה אתה בא אליי ככה? אומרת, כל אחד ראה את הצד שלו. כמובן שאחרי סיפור כזה, אז הוא אומר, רגע, מתי התכוננת לג'ודו לקראטה כזה? מתי הכנת לך כזה כתב הגנה של 80 סעיפים? את בחיים לא אהבת אותי, אהבת רק מה שקיבלת ממני. ומה יונה לו, מסכן, מסכן, לא היה לך 80 תשובות בכספת, מתי אתה התכוננת? ואז הם מגיעים למסקנות שהם בעצם אף פעם לא אהבו, לכן יש לנו 85% גירושי, משום שאנשים לא יודעים לאהוב אחד את השני. לא יודעים מה זו אהבה בכלל. אבל נניח, תסריט מספר 2, שהיא תעשה חשבון שכלי. הבן אדם הזה היה חמוד 3 חודשים. אני שמה חזקה שהוא ממשיך להיות חמוד, אז למה הוא בא אליי כך? או שדרכתי לו על יבלת שאני לא מודעת לה, או שנדמה לו שדרכתי לה על יבלת כזו, או שאחרי 3 חודשים שהוא נתן לי כיפים, יש לו כמה פרפרים בבטן, שם לי שלט לחוץ, שאני אגיד לו מילה טובה, במקום מילה טובה אני ארד עליו, מה קרה לי משהו? אישה שואלת אותי מה לעשות כשהבעל בא ככה, אני אומר, רוצי למטבח, תביא כוס מים, כוס קפה, ועם חיוך מאוזן לאוזן, תגידי, עטרת ראשי, מחמד עיניי, תגיד לי מי עשה לך, אני אטפל בו. ויהיו בעלים שיגידו, את עשית לי, את! אז אני אטפל בעצמי, רק חמוד שלא תהיה כאוב. הלב נקרא לי כשאני רואה אותך כאוב. מה שאתה רוצה בשבילך הכל, יש לי בעיה, אתה הלב שלי, אתה הנשמה שלי. רק תרגע ותגיד לי מה לוחץ לך, אני מוכנה בשבילך לעשות הכל, אין לי שום בעיה, אתה החיים שלי. אם אישה הייתה עונה ככה, מה עושה את הסריט מספר 1? כל טקל שנגמר ככה לא מתגרשים מהטקל הראשון. גם לא מהטקל ה-15, אבל כל טקל כזה משאיר חלל, משאיר ספייס, נכון? 15 טקלים עושים חלל גדול. כל תגובה של תסריט מספר 2 עושה חיבור. פה יש לי הוכחה שיש לי חברה. למחרת היא מתעצבנת והוא מגיב כך. מחרתיים הוא מתעצבן והיא מגיבה ככה. 15 טקלים שנגמרים בהבנה כזו יוצרים אחד. דרך אגב, אהבה זה גימטריה אחד. יוצרים אחד או לא יוצרים אחד? זה עושה אחד. והיו לבשר אחד. זה עושה אחד. אם האבות שלנו לא היו עוברים את הניסיונות, לא היה מה שיחבר. התקלים האלה הם שמחברים. כשהכל הולך למישרין, אין שום ראיה שאנחנו חברים. הכל הולך, למה לא? אבל כשמגיע הניסיונות, ושם אתה חבר, ושם את חברה, זה מה שמחבר. מה זה חבר? מחבר. זה עושה לך את החיבור. בעבור אבותינו, אהבה רבה, אהבת עולם אהבתנו, בעבור שמך הגדול ובעבור אבותינו, שבטחו בך, לא שאלו עליך שאלות. הלכו עם עיניים סגורות, אתה אומר לשחוט, שוחטים. אתה אומר כך, אתה עושה, מה שאתה עשית בורא עולם, הכל, לא היה לנו שאלות עליך. ומה נתת להם בשביל זה, ותלמדם חוקי חיי. החוקים שנתת להם זה חוקי חיים. ואהבת על רעך כמוך זה חוקי חיים. לא תשנא את אחיך בלבביך זה חוקי חיים. זה נראה נורא קשה, אבל זה מה שעושה לך את החיים. זה מלמד אותך איך להתייחס. אחרת אתה תמיד תישאר לבד. בשביל להיות מחובר אתה צריך לדעת להבין, אתה צריך לדעת לאהוב. ולימדת אותנו חוקי חיים. לעשות רצונך בלבב שלם, כן תחננו, תלמדנו, אבינו, אבא רחמן אמרכם, רחם עלינו! מה קרה? צילו, מה קרה? אתם מליבנו בינה, מה? להבין! לשמוע, ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות, לקיים. כל דברי תלמוד תורתך באהבה, לא בכפייה. אני אומר שאת המילה כפייה צריך לנקד אחרת. אם רואים את זה נכון, אפשר לנקד את זה כיף, יא, כיף ללכת עם בורא עולם. היי, כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותך, ויחד לבבינו לאהבה ולירא את שמך, למען לא נבוש ולא נקלם, כשאנחנו רואה את הפאזל גמור, שלא יהיה לנו בושות, לא נבוש ולא נקלם לעולם ועד. וכו' וכו', ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה. אחר כך מגיע שמע ישראל, גומרים את הקריאת שמע עם פרשת ציצית, אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונדיר ונתקן. הדבר הזה עלינו, עלינו, על בנינו, על דורותינו, על כל דורות זרע ישראל עבדיך לעולם, על הראשונים ועל האחרונים, דבר טוב וקיים לעולם ואין, אמת ואמונה חוק ויעבור, אמת שאתה הוא השם אלוקינו, אמת ממצרים גלתנו, אמת אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתך ודברך ישים ליבו, אמת, 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 במצרים גלתנו ואת עבדים בדיתנו, על זאת שיבחו אהובים ורומם מול האל והשירה, ועל שפת הים, יחד כולם הודו, הם הודו, נתנו וידוי, המליחו ואמרו, אנחנו רוצים שהשם ימלוך לעולם ועצור ישראל, קומה בעזרת ישראל. עובדי כמו שאתה הבטחת, עובדי חינומך יהודה וישראל, ונאמר גואלינו השם צבקות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה השם גאל ישראל, ואז מתחילים עמידה. אז מתחילה עמידה, השם שפתי תפתח. מה קורה בעמידה? שלושת הברכות הראשונות זה הפתיחה. הקהל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים. אבל אנחנו לא שוכחים להזכיר אלוקינו. איתנו אתה הולך עם ניסיונות. ואלוקי אבותינו, גם עם ההורים שלנו עשית ניסיונות. אלוקי אברהם. לא אומרים אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. אלוקי אברהם, איתו המלאכת עם ניסיונות. אלוקי יצחק, איתו הלכת עם ניסיונות, אלוקי יעקב, עם יעקב הלכת עם ניסיונות. לכן אתה זוכר חסדי אבות, בגלל שהם עמדו בזה. הקדוש ברוך הוא לקח אותנו למדבר, הוא לא סיפר לנו שיהיה לחם לאכול. הוא לא סיפר לנו שיהיה מים לשתות 3 מיליון נפשות, לא אומר לנו כלום, זה פייר. בסוף נתן לנו מלון 10 כוכבים קטן על ענני הכבוד. שחזל מסבירים מה שהיה בענני הכבוד. אז אתה הולך לקחת 3 מיליון נפשות למדבר, לארץ לא זרועה, ואתה לא מגלה להם שיהיה לחם ומים. תגלה להם לפחות. למה הוא באמת לא גילה לנו? הוא ידע שאנחנו נלך אחריו בלי שאלות. יש הפגנת אמון יותר גדולה מללכת אחרי החתן לקצה המדבר, סומכת עליך, אין לי איתך, איתך קרבת אלוקים לי טוב, איתך אין לי בעיה. מה קיבלנו? הוא ידע שאנחנו נעמוד בזה. אם הוא היה אומר לנו שיהיה לחם ומים, הוא לקח לנו את האופציה להוכיח שאנחנו נלך אחריו בלי שאלות. לכן היה אסור לו לספר לנו שיהיה לחם ומים. אבל בסופו של דבר מה קיבלנו בשזה? כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך. אני זוכר לך את החסד, שזה עוד היה בהתחלה, חסד נורייך, זה היה אהבת כלולות, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי! לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. עד היום אנחנו מקבלים מזה דיבידנדי. זה זוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, ברוך אתה השם מגן אברהם, אתה גיבור, אתה קדוש, שלושת הברכות האלה, זה הפתיחה שבאים למלך, אז אומרים לו פתיחה, הגדול, המרומן, זה רגיל, בכל מקום. אחר כך מתחילים 12 בקשות, יש לנו 13, הוסיפו אחת. בקשה הראשונה זה שכל, אתה חונן לאדם דעת, מלמד לאנוש בינה. עכשיו יש שכל, לבבו יבין, מבקשים סליחה. אחר כך מבקשים רפואה, תשובה, לבבו יבין ושב. אחר כך ורפא לו, אחר כך רפואה, רפאינו, אחר כך ברכה, ברך עלינו, אחר כך קיבוץ גלויות, אחר כך השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה, ואז מבקשים על בניין ירושלים, על צמח דוד, גומרים את כל הבקשות הללו, ואז אנחנו אומרים, כי אתה שומע תפילת כל פה, עמך ישראל ברחמים, ברוך אתה השם, שומע תפילה, וגמרנו את הסדרה האמצעית, ואז מתחיל להגיד תודה. רצה השם אלוקינו, מודים אנחנו לך, שים שלום, זה הכל לאלה קוראים ברכות ההודעה. יש סדר לתפילה. כתוב בתלמוד ירושלמי, והרש"י בברכות מביא את זה, רבי שלמה יצחקי, שמי שלא סומך את הגאולה לתפילה אחרי גאל ישראל, אתה חייב מיד השם שפתי תפתח ברוך. אתה לא יכול לחלק את זה לשתיים. חייבים לסמוך גאולה לתפילה. כתוב בירושלמי למה, למה הדבר דומה? לאוהבו של מלך שדופק על הדלתות של הארמון, ודופק ודופק ודופק. עושה בומבות! אז המלך ניגש לפתוח לו את הדלת. והמלך פותח את הדלת, הוא איננו, הוא נעלם. זאת אומרת שרש"י הבין שכל מה שאנחנו עושים, פסוקי דזמרה, ואחר כך את היוצר אור, ואת האהבה רבה, ואת האמת ויציב, ואת הקריאת שמע, זה הכל בומבות על הדלת של הארמון. כשאתה גמרת, ברוך אתה השם גאל ישראל, אז מגיע זמן הפתיחה, ואז אתה איננו. אוהבו של מלך, שדפק, דפק, 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 כשהמלך ניגש לפתוח את הדלת, הוא נעלם. מי שלא סומך גאולה לתפילה, הוא דומה לזה. זאת אומרת שכשרוצים להמחיש לנו מה זה התפילות עד אז, זאת אומרת, אלה הם הפניות החזקות בדלתו של המלך. עכשיו יש דברים, יש משנה שאומרת לא להתפלל מהר. כשמתפלל מהר זה נראה כאילו שזה מסע, הוא כבר רוצה להתפטר מהתפילה הזו. לשון המשנה, אמר בלעזר, עושה תפילתו כבה, אין תפילתו תחנונים. אז הגמרא רוצה להבין מה זה כבה. רב לעזר אומר, מי שמתפלל מהר, 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 זה מראה שהוא רוצה כבר להתפטר, הוא רוצה לגמור. המורה האחר אומר, לא. אם הוא מתפלל בצורה יבשה, יבש. אז זה לא תחנונים. את שני הדברים אפשר להבין, אבל הם סותרים אחד את השני. כשאתה בא לבקש טובה ממישהו, אתה לא תבוא לדלת, תביא לי כסף, אני צריך, תעשה לי. לא, מה? אתה תכף אומר, תראה, יש לי בעיה, אין לי לשלם חשבון חשמל, אין לי זה, אולי אתה יכול לתת לי. אתה מבקש, מתחנן, זה לשון תחנונים. אם אתה היית אומר ככה, אין זה טעם. אז זה מה שאומר, שאם אתה תתפלל אפילו לאט, אבל תתפלל יבש, זה לא תחנונים. השני אומר, אם אתה תעשה את זה מהר, סימן שאתה רוצה להתפטר. אז אפשר להתפלל מהר בלשון תחנונים, ואפשר להתפלל לאט ויבש. זה שני דעות. בשולחן ערוך זה הולך ביחד. שמי שמתפלל צריך כאני המבקש בנחת וכאני המבקש בפתח. שני הדברים ביחד. אומר הבית יוסף שהכוונה היא שהוא לקח את שני הדעות וצירף אותם. גם לאט וגם כאני המבקש בפתח. ושם מוסיף החפץ חיים כמה מילים, שהמילים האלה הקפיצו אותי. נקודה, וכל אדם ישים אל ליבו. שאף אחד לא יכול לעזור לו, לא כוכב ולא מזל ולא מלאך, רק הקדוש ברוך הוא. שאלתי את עצמי, בשביל מה החפץ חיים היה צריך להוסיף לנו את הכמה מילים הללו? אמרתי פשוט, למה בן אדם ממהר בתפילה? הוא צריך לארגן אצל בבנק שיעשו לו פריסה, אצל הקבלן הזה שייתן לו את העבודה, ואצל זה יש לו המון דברים לסדר, המון. הוא צריך להתפלל מהר בשביל לארגן את הכל. רגע, כמה מקומות אתה תבוא ולא תמצא ויגידו לך לא? אם אתה היית יכול לשבת לפני שאתה יוצא לרחוב, לשבת על הטלפון, להרים טלפונים לכל המקומות, לאן שאתה צריך להגיע, אתה קובע עם מנהל הבנק, אני פוגש אותך בשעה 8:30. אתה אחר כך פוגע עם הקבלן ב9:30, אני אצלך וזה, ואני רוצה לדבר על הנושא הזה והזה. אתה גברת בטלפון הרבה דברים. אחר כך כשאתה הולך, אתה הולך על בטוח. כמה שווה לבן אדם להשקיע בטלפונים האלה כמה זמן בשביל לארגן לו את הכל לפני שהוא יוצא לרחוב? חצי שעה, שעה, שעה וחצי, אם הוא יודע שהוא את הכל מארגן קודם, איפה שהוא יבוא, שווה או לא שווה? שווה. את זה אתה עושה בתפילה, אף אחד לא יעזור לך. גם אם אתה תתחנן אל המנהל מהיום ועד להודעה חדשה, אם השם לא ירצה, לא יעזור שום דבר. גם אם לא תדבר אליו יפה, אם השם ירצה, אתה צריך לדבר יפה, זה חיוב השתדלות. אבל זה לא תלוי במנהל. אף אחד לא יעזור לך, לא אדם, לא מזל, לא כוכב, ההתחננות שלך שווה לזבל. תתחנן בכתובת הנכונה, תסכם איתו, תבקש אותו. זהו, יש לך עכשיו, לפני כי אתה שומע תפילת כל פה, כל בן אדם יכול לדבר אל בורא עולם בשפה שלו. להגיד, אבא לי, תעשה לי שלום עם בעלי, אבא לי, שההורים שלי יחיו בשלום שזהו, תביא רפואות, תביא אישות, אבא לי, אני מתחננת אליך, אני מתחנן אליך, אבא לי, תעשה כך, אתה מותר לך לדבר איתו, חצי שעה אתה יכול לדבר איתו, אין שום בעיה, שוחח איתו, תגיד לו הכל. מה? עדיף, קוראים לזה תפילת הלחש. את התפילת העמידה עדיף להגיד בשקט. תפילת עמידה ראוי. גם את הדיבור הפרטי, ודאי בשקט. בלב זה לא לדבר. בלב זה לחשוב. את שואלת אותי לדבר בשקט? כן. לחשוב עדיף לדבר. לדבר, נוציא עם הפה, קרוב השם לכל קוראיו, לכל השם קרוא באמת. מצרה קראת והחלצקה. אין כזה דבר. הקדוש ברוך הוא עונה גם ליהודים שמתנהגים אליו לא יפה. בימי גדעון עבדו לבעל. אבל כשהם ראו שיש להם מצב קשה, ואף אחד לא עוזר להם, הם פנו אל הבעלים ולא עזרו להם, והיזקו אל השם והוא ענה להם. בצרה קראת והחלצקה, אינך בצרה קראת והחלצקה, אינך בסתר רם על מי מריבה סלע. הקדוש ברוך הוא נגיד את זה מחר בשיר של יום. הבחנך על מי מריבה סלע, שמע מי ועיד אבך ישראל אם תשמע לי. השם אומר לנו, אני תמיד עזרתי לכם. במלחמת ששת הימים, היו המון, לא היו עוד בעלי תשובה כמו היום. היום יש מעל 1,300,000 בעלי תשובה. לא רואים אותם בבחירות, ואולי זה הנס שלנו שלא רואים אותם. מי יודע איזה בלגן היו עושים פה אם היו רואים אותם. למה לא רואים אותם, לא יודע. יכול להיות שחלק מהבעלי תשובה לא רוצים לבחור, הם כבר התייאשו מהכל. אבל טוב שלא יודעים כמה שיש. אבל יש מעל 1,300,000. זה דברים מדהימים. אבל אחרי ששת הימים לא היה את זה. לפני ששת הימים. חיללו שבת, עשו הכל. שבועיים לפני ששת הימים, כל יום, אחר הצהריים, ב-16:00, התכנסו בבתי כנסיות, אמרו, סליחות, 13 מידות, שופרות, בחיות, בקשות, אנשים חילוניים. נו, זה היה נורמלי מה שקרה לנו בששת הימים? אם מישהו חושב שהקיר בין ירדן ובין ישראל הייתה ברחוב יפו ליד הדואר, והלגיונרים הסתובבו למעלה, ותל ארזה וסן זה כל המקומות האלה, כל סנדריה, הכל היה גבול, במעבר מנדלבוים היה שם בשבטי ישראל על יד ישיבת מיר. וכל שמואל הנביא השטח הוא היה שטח מפורז. עם גדרי תיל, עם הכל הכל היה גבול. מישהו חלם, נקבל את חברון, נקבל את שכם, את יריחו, את הגדה המזרחית, את הגדה המערבית. זה הרי היה משהו אדיר. זה היה אחרי התפילות. אני אמרתי שמה שקרה זה דומה לאישה שהייתה בבית חולים, בעלה נמצא ליד הדלת והוא שומע זעקות אימים, והפרופסור יוצא ואומר לו, תדע לך שהשתחה בסכנה, גם היא וגם העובר. והבעל תופס את התהילים ומתחיל להגיד פרקי תהילים מכל הלב, הוא מבטיח הבטחות. הוא אומר, בנו של עולם, תשאיר לי את האישה והילד בחיים, אני מבטיח לך מהיום. איך שהפרופסור יוצא, הוא אומר, מזל טוב, בן. ידעתי איזה פרופסור לקחת, ידעתי. ואת כל השאר הוא שוכח, כך אמרתי מיד אחרי ששת הימים. קודם צעקו אליו, אחר כך אמרו, כל הכבוד ל... תן לו גם משהו, אל תהיה חזיר. הכל. אבל זו עובדה בשטח. איך אנשים ראו את עצמם שנעצור זורק אותם לים? חמש חילות מהצדדים. אנשים היו בלחץ נורא והיום. בלחץ אמיתי. והישועה הגיעה בשישה ימים בצורה לא נורמלית. מה, פודרה של דיין קרקעה 450 מטוסים ברצינות? מה, אין להם רדרים? אין להם מקאמים? התפילות של עם ישראל, גם של החילונים, והשם ידע שהם ישכחו מחר, אבל כשמתפללים הוא שומע, אין חוכמה. בצרה קראת והחלצק. בקשות תמימות. קרה לי משהו מאוד מעניין, אבל זה יכול להיות בכל יום. הכהן הגדול, כשהוא נכנס ביום הכיפורים לבית קודשי הקודשים, הוא מתפלל שלא ייכנסו לפניך תפילת עוברי דרכים. אלה שהולכים בדרכים יתפללו שלא ירד גשם, אל תקבל את התפילה שלהם, תן גשם. זאת אומרת, אם אחד יגיד, עכשיו קשה לי, אני... אבל... היום שלא יהיה גשם, אני צריך ללכת, יכול להיות שיכול לפעול. קרה לי דבר מאוד מעניין, שממנו למדתי הרבה. היה לי נהג צמוד, הייתי משלם לו גלובלית לכל החודש, הייתי נסע איתו להרצאות. יום אחד אנחנו חוזרים מגן יבנה, הוא היה גר בראשון, והוא אומר לי, תראה, עכשיו 5:55 ויש לי פגישה אצל רופא ב-7 בראשון, תעשה לי טובה, תיסע הביתה בכוחות עצמך. לא הייתה לי בעיה גדולה לקחת מונית, זה היה 7, 28 היה לי חופה, 8 שיעור, 9 עוד שיעור. אני לא יודע למה, הוא יריד אותי באגד, אמרתי, יש לי זמן, אני אקח 164, אני ארד בקולה, או את ה-317, ואני ארד בתוך בני ברק, מה שיבוא קודם. 7:15, מגיע 164. שאלתי מתי יבוא 317, עוד רבע שעה. לא, נסיים 164, 15 דקות נהיה בקולה, בעזרת השם. שם אני אתפוס מונית, או מישהו יעבור, מישהו שמכיר אותי, ייקח אותי. לא ידעתי שיש מסוף בתל השומר וזהו. אני לא נסעתי באוטובוסי. זה היה בהתחלה. אני מגיע שם, האוטובוס נכנס למסוף עם הפנים לכיוון בני ברק. לידו עומד 400 גם עם הפנים לכיוון בני ברק. אם אני צריך לבני ברק, אז בוודאי שבטח גם 400 נוסע לבני ברק. ביקשתי את הנהג שלי של ה-164, שאני הולך לבקש את הנהג של 400 שיכניס אותי לבני ברק, ואם הוא לא ירצה, תחכה לי קצת ואני חוזר אליך. זאת אומרת, אני לא מאמין שהוא יקבל אותך, אבל אני מחכה לך. אני ניגש, אני אשאל אותו, אתה מוכן לקחת אותי? אמר לי, בכבוד. מה חשבתי? הוא הרי אמר לי שהוא לא ייקח אותי. חשבתי, אולי קסם אישי, אולי זה. בני אדם אוהבים לדמיין, נכון? בסוף אני רואה משלמים לו. שאל אותו, כמה זה עולה? אמר לי, 14 שקל. מה? מכאן? 14 שקל? כל הנסיעה עולה 14 שקל. כן, מכאן 14 שקל. אני החלטתי שהנהג הזה חצוף. חצוף. כך מפה לבני ברק 14 שקל. החלטתי אני יורד מהאוטובוס. בסוף אמרתי, תהיה ג'נטלמן, גם אני תעלה לך. סע איתו, תשלם לו את 14 שקל, תגיע, אל תעשה בעיות. לקח לי חצי דקה להבין שאני נוסע לירושלים. משום שהאוטובוס נוסע לירושלים גם עומד עם הפנים לבני ברק ועושה את הסיבוב, זה הכל. מה היה חסר פה? הביטחון העצמי, ואני הייתי בטוח שאם אני נוסע לבני ברק הוא נוסע, לא דיברתי, ברור. אם הייתי שואל אותו, תיקח אותי לבני ברק, הוא היה עונה לי, אני לא נוסע לבני ברק. וכשאני ראיתי שמשלמים, הייתי צריך לשאול מכאן לבני ברק 14 שקל, הוא היה אומר לי, לא, אני לא נוסע לבני ברק. לפי הסברה שלו, מגבעתיים 14 שקל, מרחוב ירושלים 14 שקל, מרבי עקיבא 14 שקל, מרחוב השומר, וגם מתל השומר 14 שקל, זה נסיעה רגילה לירושלים, הוא היה צודק. אבל כיוון שלי לא היה את הנתונים, כעסתי עליו, חשבתי שהוא חצוף. תארו לעצמכם. אם אני הייתי יורד בכעס, ולא הייתי יודע שהוא נוסע לירושלים, הוא היה נשאר אצלי חצוף, נכון? מילא כבר היה לי שיעור, שניהם היו שיעורים בנושא של משפחה. איי, כמה פעמים אנחנו באים הביתה ולא מדברים ברור, ובטוחים שהצד השני כל כך פושע. רק היינו מחכים קצת, לא היינו מתרכזים מהר. והיינו רואים את התוצאות, היינו מבינים איפה טעינו. כמה טעויות אופטיות יש שאתה חושב שאתה 1000% צודק ואתה לא מתחיל להיות צודק. אם היית יודע את הנתונים, היית רואה שאתה לא צודק. אז אם אנחנו היינו דנים אחד את השני יותר עם אהבה, יותר עם אמונה, והיינו מבינים שהוא לא פושע, הוא לא גנב, הוא לא זה, הוא לא זה, אז היינו מחפשים איפה הבובו, והיינו מוציאים. השיעור כבר היה לי, אבל ההפתעה הייתה גדולה. לי היה מתאים לנסוע באוטובוס, במונית, 35 שקל בגדיל, שיש לי נהג פרטי. לא יודע למה נסעתי באוטובוס, אבל בשביל לקבל את השיעור הזה, היה לי טוב לנסוע באוטובוס, קיבלתי שיעור במחיר הזה. היה שם עוד משהו מדהים. אני לא יכולתי לרדת לפני המחלף של לוד רמלה. לפני כן אין עצירה, וזה לוקח 10 דקות. ואני נכנס לאוטובוס. נעמד איזה אברך צעיר יוחנן. רב שכטר, אתה פה, אני לא מאמין. שאלתי, מה קרה יוחנן? אז הוא אומר לי, תראה, אתה זוכר שבאתי אליך עם אשתי, והזיווג שלנו לא היה יפה, ו... לא עלה יפה והייתי חייב להתגרש. אני עשיתי נדר שבפעם הבאה אני לא הולך להיפגש לפני שאני מדבר איתך, לפני שאתה נותן לי אישור שזה מתאים לי. נדר עשיתי. חפש אותך 3 שבועות בטלפון בבית, לא מוצא אותך. והיום אני עכשיו נוסע לפגישה, ומה עם הנדר שלי? אמרתי, ריבונו של עולם, תביא לי את הרב שכטר ל10 דקות. אתן מבינות מה זה, מבינים מה זה תפילה? אז אני, הקדוש ברוך הוא ארגן לי את הכל ביחד. הוא ארגן לי הכל ביחד. וככה, זה השגחה פרטית, זה משהו אדיר. אני הלכתי לבקר חולה היום בירושלים. חולה עם גידול רציני וזהו, ואני הייתי צריך להיות ב8 בחופה בבני ברק. והוא מביא אותי עד הכניסה לעיר. ורמזור אדום, אני לא אעבור ברמזור אדום, אני לא אסכן את החיים. אני רואה 2 אוטובוסים, 402, עומדים שם ועומדים ועומדים, ואני מחכה כבר בחיליון עיניים שהרמזור יתיירק. כשהוא מתיירק ואני עובר, 2 אוטובוסים ברחו לי. אני מחכה. עובר עוד אוטובוס שלישי והוא בכלל לא עוצר בתחנה, נוסע הלאה, ואני צריך להגיע לחופה, מה אני אעשה עכשיו? נעצרת מכונית, יש שם כמה אברכים. הרב שכטר. אבל אין לנו מקום. בסוף הם אומרים, אחד שהיה צריך להגיע לא הגיע. יש מקום. פינו לי את המקום ליד הנהג, הביאו אותי עד האולם, לא כמו האוטובוס. בשמונה הייתי באולם, זה כבר היה 7:20, ואני הייתי בשמונה באולם, ובתשע פה. האולם הוא בבני ברק, בתשע הייתי פה. למה הפסדתי את האוטובוסים ברדי שאני אסע איתם? ומה שהיה בדרך, כמה דברים נפלאים קרו בדרך כששוחחנו. איך הכל מאורגן? זה נקרא השגחה פרטית. הכל מאורגן. אבל תפילות של בחור אומר, תשלח לי את הרב שכטר לעשר דקות. התפילות שלו פעלו בשמיים. תפילה. לבקש, לדבר אל בורא עולם, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו. יש לו קף פתוח 24 שעות. נתת לכם את המספר שלו? 2-1-4-4. זה באמת. ב' זה 2, א' 1, מ' זה 4, ת' זה 4. 2-1-4-4. יקראו באמת. כשאנחנו קוראים אליו באמת, הוא עונה לנו. אין חוכמות. והוא לא מסתכל אם אתה שומר מצוות או אתה לא שומר. גם אם גנב יתפלל עליו שהוא יצליח בגניבה, הוא גם שומע לו. הוא שומע למי שמבקש. אנחנו יודעים איזה כוח זה תפילה? איזה כוח יש בתפילה? טבעות, יש עוד יותר כוח. גם אם סתם תפילתי, אבל שערי דמעות לא ננעלו. וכשבן אדם בוכה מהלב אל הקדוש ברוך הוא, הוא שומע בכל. אתה רק צריך להיות במצב שאתה יודע שאין לך מישהו אחר, רק הוא. ואתה באמת פונה אליו מכל הלב, הוא אומר, אבל תעזור לי. זוהי תפילה. אז דיברנו גם על ציצית, גם על תפילין, גם על מזוזה וגם על תפילה. לילה טוב.